הודו. המחשבה הראשונה שעולה לראש של כל משתחרר טרי מהצבא ליעד בטיול הגדול, וגם של הזמר ג'ימבו ג'יי, או בשמו המקורי, עומר אברון. לעומר, המחשבה לטוס להודו אחרי השחרור לא רק עלתה לראש, אלא באמת קרתה. בזמן הטיול הוא פגש הרבה אנשים, והשאלות שתמיד שאלו אותו, הם מה עשית? עשית את האגמים הקפואים? עשית את דרמסלה? עשית, עשית, עשית. זה הזמן להתעורר. אני מעתדגי, ואני מזמינה אתכם לחקור איתי ביחד את שירי המחאה הגדולים בישראל. בכל פרק נחקור על שיר אחד, ואציג בפניכם את הכוח של המוזיקה לשנות, דרך ביקורתיות ובלי פחד, כי אנחנו בטח, ובטח לא פריירים. ואחרי ששאלו את עומר, כל הזמן, רק מה עשית? הוא הבין שהוא לא משתייך לצורת דיבור הזאת. יש לו כל כך הרבה לספר על החוויות שלו, וכל זה מצטמצם למילה אחת של עשית? אז עומר עדיין בטיול, והוא מתחיל לכתוב. בחלק הראשון על החוויות בהודו. הוא אומר, עשיתי טרק במדבר, אחר כך עשיתי קשמיר ונגמר. בחלק השני מספר על הצבא. טירונות בשבתא משם ג'נין, שמירות עם הנחל, אימון בגולן. בשני הבתים האלה ממש אפשר לראות שהוא מכניס את עצמו לאיזושהי משבצת של דיבור מאוד מצומצם. עוד מעט נבין גם למה. ובבית השלישי והאחרון מספר על סמים. פתאום, יש הרחבה מלאה, ושם כשמדברים על סמים כולם יצירתיים, ומוצאים את המילים, שחטו, ג'וינטים, פייסלים, ספיסלים, עשיתי את הקוקה וקצת חגיגות, רק באפנו שורות לא בלעתי, הסנפתי. הוא מספר שלאנשים שם היה כל כך קל פתאום לספר ולגוון שזה הגיע לשינוי תודעה. הרי הנסיעה להודו אמורה להיות חוויה בפני עצמה, להכיר תרבויות, לראות נופים חדשים, אבל זה תמיד חוזר למילה אחת, עשית. אבל כשמדובר על סמים, מספרים את כל מה שהם יודעים. אחרי קצת חשיבה, הוא ערבב את הבתים לפי הסדר של החיים שלו. בית ראשון צבא, בית שני הודו, ובית שלישי סמים. ובסוף, הוא קורא לשיר שלו, עשיתי. זה שם מאוד לא מקורי ומאוד מתומצת מסיבה מאוד ברורה של הבעת ביקורת על אותם האנשים ששואלים אותו, מה עשית בטיול הגדול שלך? הוא לא סתם הביע ביקורת על מקרה פרטי שלו. זאת ביקורת כללית מאוד על נושא מאוד רחב בשם קונפורמיות. אבל מה זה בעצם? קונפורמיות, או בעברית, תלמנות. היא הנטייה של אנשים להתאים את עצמם לנורמות, לעמדות או להתנהגויות של קבוצה. לרוב, בשל לחץ חברתי או רצון להשתייך. זה יכול להתבטא בציוד לכללים חברתיים, אימוץ דעות של הרוב, שינוי התנהגות כדי להתאים לסביבה, או במקרה של עומר אברון, במילה עשיתי. הביקורת היא למטיילים, שבוחים לספר את החוויות שלהם במילה אחת, מאשר באמת במפורט כמו שהוא מצפה שיעשו. יחד עם קריאה לפעולה, להתחיל לצאת מהנורמה הזאת ולהתחיל לספר חוויות אמיתיות. אחרי שהבנו את הטקסט ואת המשמעות שלו, גם ללחן יש משמעות. עומר מספר שמבחינת לחן, המטרה שלו היא לתת אווירה של מסיבה. שיר שצעירים ישמעו ובאמת יענו להקשיב לו. ואולי זה באמת מה שיגרום להם להבין את המטרה ולשנות דרכי התנהגות. אני נמצאת היום עם דויה גוברי, פסיכולוגית חינוכית מומחית לטיפול בילדים ונוער, וגם מטפלת בילדים במצבי סיכון אובדניים. ובראיון איתה ננסה להבין לעומק את המושג קונפורמיות, איך הוא נוצר, מה מניע אותו, והאם ניתן להשפיע עליו או להתמודד איתו.
אז אני אתחיל עם השאלה הראשונה. כבר הסברתי בפרק על המושג קונפורמיות בקצרה, אבל אשמח אם תוכלי להסביר לנו שוב בקצרה ובכלליות מהי קונפורמיות ואיך היא מתבטאת בחיי היום-יום.
זהו תהליך התפתחותי בעצם. שמתאפיין בצורך להיות שייך לקבוצה, להיות חלק ממנה. וזה נובע, הצורך הזה בשייכות נובע מזה שילדים, בעיקר בואו נתחיל בגיל ההתבגרות, ילדים מאוד רוצים להיות מקובלים, לא להיות שונים, להיות חלק מי. קונפורמיות למעשה זה קצת ויתור על דברים שיש לך, ויותר אדפטציה או התאמה לנורמות של החברה.
אז את נכנסת פה באמת למקומות ממש עמוקים. זה מה שאני צריכה בדיוק, וזה באמת עוזר קצת להבין את המושג, להבין איך הוא נובע, ואיך הוא גם מתקשר לשיר עצמו. אז השיר עשיתי, הוא מציג סיטואציות שבהן הקונפורמיות באה לידי ביטוי. גם דיברנו על זה לפני. איך את רואה את הקשר בין השיר עצמו למושג?
עד כמה שאני זוכרת את השיר הזה, עשיתי, עשיתי, הבחור הזה רצה לומר שמעבר לעשיתי, יש לו עוד הרבה מאוד דברים אחרים שהוא רצה שהחברה הזו, שהחברה האלה יתייחסו אליהם. ולא רק בדיוק מה עשית. ולכן, אני חושבת, כשהוא מדבר, עשיתי, 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 זה כמו למחוק הרבה מאוד דברים שהרהרתי בהם, שהתלבטתי בהם, שרציתי לעשות אותם ולא יכולתי, ומה שעניין את החברים שלו זה מה עשית. וכאן הוא רוצה לומר שבעצם, אני חושבת שהראייה היא הרבה יותר עמוקה ורחבה של עוד אספקטים שהם לאו דווקא מה עשית, מה הרגשת, על מה חשבת, לאן נקלעת, מה היית רוצה שיהיה, עם מה באת, מה חווית. אני חושבת שזה סוג של מחאה, לא רק להתייחס לעשייה במובן הצר של המילה, אלא לראות את הדבר הרחב יותר, כאילו אל תהיה קונפורמיסט. כי קונפורמיסט זה מין ראייה מאוד מצומצמת של מה עשיתי. עשיתי בדיוק מה שציפרו ממני. אבל אני רציתי לספר לכם הרבה מעבר לזה. כך אני הבנתי את זה.
את חושבת שזה מצב שאפשר לטפל בו?
תראי, מה זה, זה לא משהו פתולוגי שצריך לטפל בו או לתקן אותו. המצב הזה של קונפורמיזם הוא מסוכן ואפשר לטפל בו כשהבן אדם מאבד לגמרי את עצמו, אין לו כיוון, אין לו מטרה, והוא מזדהה לגמרי עם הנורמות או עם הערכים של החברה. הוא כאילו נמחק, זה המצב המסוכן. אז אם את שואלת אם אפשר לטפל, בהחלט כן, היה נכון לבסס לאדם את הדימוי העצמי שלו, לחזק את השאלה של מי הוא, של מה הוא רוצה, לאן הוא מכוון, מה הוא מרגיש, מה היה רוצה לעשות, ולא להימחק לגמרי בגלל שהחברה מצפה ממנו ל-X דברים.
כן, דווקא אנחנו פה דיברנו לפני על הרבה דברים בהודו שיכולים להגיע למצבים שמאוד מדרדרים בן אדם. אז שאת אומרת שאפשר לטפל בזה, זה אולי קצת לפעמים נראה לא כזה בר טיפול.
אני מאמינה בעבודה מניעתית. אני חושבת שכשמדברים עם אנשים, נניח לפני שהם נוסעים להודו, או אולי אפילו לפני שהם מתגייסים, לבסס אצלם או להעלות אצלם הרבה מאוד שאלות ותהיות לגבי עצמם. כי אנשים כאלה או חבר'ה כאלה שסיימו את גיל ההתבגרות, שואלים הרבה מאוד שאלות. לאן אני הולך? מה אני רוצה ללמוד? איך אני רוצה להתפתח? בכלל, מה הייתי רוצה מהחיים שלי? עכשיו, הנסיעה להודו היא סוג של בריחה, סוג של מורטוריום. מורטוריום זה מין תקופת מעבר בין הצבא, שהיה מאוד נוקשה, וקבע לך את הדרך. אני לא יודעת אם נוקשה, אבל בואי נגיד, מאוד מוגדר. והמטרה היא מאוד מאוד ברורה בצבא. והוא הרבה מאוד מהחלקים שלך נמחקים שם. כי בעצם אתה מציית לפקודות. אתה משיג מטרות. ובכלל לא שואלים אותך אם אתה רוצה או לא רוצה. אתה חייב. כשאתה מסיים את הצבא, פתאום נפתחת הדלת. והכל תלוי בך היום. הכיוון, האהבות שלך, האכזבות שלך, ההישגים שלך כבר לא יושבים לך על הזנב ולא מכוונים אותך וגם לא קופים עליך, כמו שהיית בעבר, כמו שאתה זוכר שחווית בעבר. בלימודים אמרו לך מה ללמוד, ההורים סיפרו לך מה נכון עבורך, בצבא היית חייל והיית חייב לציית לפקודות, והנה פתאום גמרת את כל הסיפור הזה והכל פתוח בפניך. עכשיו, ברגעים כאלה, אנשים באמת, בגלל הבלבול, שהם לא עד הסוף יודעים מי הם מים ולאן הם הולכים, אז יש באמת נטייה אצל חלק מהם, נניח להצטרף לאיזושהי קבוצה בהודו, ולהתמזג איתה, וללכת לאינסוף, כי זה כיף, כי זה משהו חדש, זה נורמות חדשות, זה שחרור מהכל. הסכנה בדברים האלה, זה שאם אתה לא יודע את מי אתה, וכמה זמן אתה נותן לעצמך את החופש הזה, וכמה זמן אתה נותן לעצמך את האפשרות להתמזג עם כל החבורה החדשה הזו, אתה קצת מאבד את עצמך. אז אתה מתחיל לנסות סמים, אתה מתחיל להידרדר לכל מיני מקומות, אתה בכלל שוכח מאיפה באת ולאן אתה הולך. אם אתה כן חד וברור ורוצה רק להתנסות, ויודע שיש לזה גבול, ויודע שביום מן הימים אתה תפסיק תבחר לך דרך אחרת, ויודע שאתה שייך גם למשהו, שקיבלת איזה ערכים, שיש לך איזה מטרה בחיים, אז זה יכול להיות מין פרק התנסות, היית קונפורמי במידה נכונה, ויצאת משם, ועכשיו אתה מחובר לעצמך יותר. אז זהו, אז רק להגיד שהסכנה בדברים האלה, זה המחיקה של כל מה, כל מה שמייצג אותך. על מנת להתמזג בתוך החבורה הזו, נניח שנמצאת בהודו.
אז אם אני מבינה, את בעצם אומרת כל החיים בן אדם קיבל הוראות, וכשהוא פתאום הגיע להיות בן אדם חופשי, זה מה שהופך אותו לנסות לציית לאיזשהו חוקי חברה מסוימים. וכשאת מדברת פה על הודו, אז את אומרת שכל הניסוי של סמים או לצאת עם חברות מסוימות, זה רק נובע מקונפורמיזם, קונפורמיות. אז אני מנסה להבין אם איזושהי סיטואציה אחרת שאולי בן אדם אוהב את זה, אולי בן אדם כן רוצה לעשות את זה מרצונו החופשי, כי זה קצת מרגיש שאת הולכת פה לברירת מחדל של אם מישהו עושה את זה, אז כנראה שהוא מחפש לציית לאיזושהי נורמה חברתית.
בואו, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של הודו, בואי נקרא לזה חיפוש רוחני. אדם מחפש משהו רוחני כזה, קצת אחר. במיוחד אחרי שהוא שירת 3 שנים וקרא את עצמו ונחשף להמון דברים מאוד מאוד קשים. עכשיו שוב, אם הוא בא מתוך מקום של יש לו הרבה מאוד שאלות ויש לו חיפוש אחרי משהו, הוא רוצה להתנסות, אבל יש לו מודעות לגבי עצמו, כאילו הגרעין הפנימי שלו מגובש וחזק מספיק כדי לא למחוק את כל מה שהוא היה קודם, אז אפשר לראות בזה טעימה מעניינת, שאתה בא לתקופה, יש לה גם סוף, יש לה גם מודעות למה אתה רוצה את זה, כי אתה מודע לזה שאתה באמת רוצה קצת חופש, אתה רוצה קצת רוחניות, אתה רוצה קצת להתרחק מכל אלה שכל הזמן כפו עליך. ובסופו של דבר אתה יודע שאחרי התקופה הזאת אתה הולך למקומות אחרים, אתה הולך לממש משהו, אתה הולך ללמוד משהו, אתה הולך לעבוד משהו, אתה הולך להתפתח להיות בן אדם. אז אם אתה מודע לדברים האלה, מין תהליך רפלקטיבי כזה קוראים לזה, שאתה כאילו מסתכל על המציאות ומאבד אותה, ומאבד אותה בעין, לא מאבד אותה באלף, איבדת, ידעת, שמת את הגבולות גם, ולא מחקת את עצמך לחלוטין, אז החוויה הזאת היא חוויה נפלאה. והקונפורמיות היא כאילו זמנית, אבל היא עזרה לך קצת להגיע לאיזו דרגה יותר גבוהה של רוחניות וחיובית. נכון, בהחלט כן.
השאלה האחרונה שלי היא הרבה יותר כללית. המטרה של הפודקאסט שלי היא להבין אם שירי מחאה באמת משפיעים. והשיר פונה בעיקר לקהל צעיר, עם כזה מוזיקה מודרנית וקצבית. האם לדעתך זה שיר שיכול להשפיע על הצעירים, לגרום להם לחשוב אחרת, להתנהג אחרת?
שירי מחאה במיוחד הם כן משפיעים. הם משפיעים במידה מסוימת על קונפורמיות, מפני שהם נשמעים הרבה, הם שפה, שיר זו שפה. ואם אתה נכנס לחבורה שכולם שרים את השיר הזה, זה גם משפיע עליך, כי אתה בתוך זה, במיוחד אולי אם זה מדבר אליך. אז יש לזה השפעה, כן. כמה השפעה? אני לא יודעת אם בן אדם כתוצאה מהקשבה לשיר ישנה את ה-state of mind שלו. אבל אני חושבת שכתוצאה מהקשבה לשיר, בן אדם יקבל עוד איזה טוויסט ויגיד, וואלה, מעניין. למשל, הדבר הזה, איך הוא קרא לזה? עשיתי, 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 עשיתי. גם אני שמעתי את זה ואמרתי, וואלה, הוא צודק. ולכן, אז אני הייתי אומרת שבאמת שיר זה שפה, יש לו השפעה, הוא נותן מקום לחשיבה, ולעיתים אפילו, אני מוכל להגיד, אולי אני לא מחוברת לשירים האלה דווקא, אבל מעברי, הרבה מאוד שירים, משפטים מסוימים בשירים, נחרטו אצלי עד היום.
את בעצם אומרת שזה נותן לגיטימציה ל...
אני אומרת שיש לזה השפעה לעיתים מאוד מאוד טובה, כן, וזה עוד איזשהו אספקט שנכנס לאדם ומעשיר אותו. אני רק לא חושבת ששיר יכול להפוך אותך upside down, לא יהפוך אותך מאדם שכל הזמן עשיתי, עשיתי, עשיתי למישהו ש... זה, אבל הוא נותן מקום למחשבה. השאלות האלה שהוא העלה שם, עשיתי הזה, והוא גם מוחה, הוא מוחה כנגד העניין. למה אתם רק מתעסקים במה עשית? נכון? Mm-hmm. זה מה שהוא רצה לומר. נכון. אז הוא עשה את זה בדרכו, בסדר, ואת יודעת, אם בחבורה מדברים קצת על השיר ושרים אותו, ומישהו זורק איזה משפט וזה, וואלה, זה מקום למחשבה, יפה.
נכון, האמת שאני יכולה גם להגיד לך מהרבה מרואיינים שאני מראיינת, שתמיד כל אחד נותן תשובה אחרת לגבי אם זה משפיע או לא. כי זה לא תשובה חד משמעית, אף פעם לא. אז באמת מעניין לראות איך בכל שיר זה מתבטא אחרת, ואיך ההרגשה של כל אדם, אם היא משפיעה או לא. וזה פתאום גם לי נותן איזושהי נקודת מחשבה חדשה על השאלת מחקר שלי מלכתחילה, כי אני...
מה שאלת המחקר?
עם שירי מחאה משפיעים. אז פתאום... פתאום כשאני מראיינת אנשים וזה, אז מעניין לראות שזה הרבה יותר מעבר.
הרבה יותר מעבר.
אז כן.
בדיוק ככה. הם משפיעים במידה, וזה מעבר. אני חושבת ששיר ש... תראי, הכל תלוי באדם בסופו של דבר. יש אנשים ששרים אוטומטי, בכלל לא נותנים משמעות למילים. אבל יש כאלה שעוצרים רגע, ובמיוחד הוא חוזר אלף פעמים על השיר הזה, על המילה הזאת, עשיתי, עשיתי, שזה חודר לך למוח. אני כפסיכולוגית כן חושבת שהייתה לו מטרה לנער את כולם, את אלה שהקשיבו, תפסיקו להתעסק בעשייה. תחשבו רחב. מה שאני רוצה להגיד, שהדבר הוא הרבה יותר רחב, ולכן המחאה שלו זה נגד הקונפורמיות הזאת של העשייה. כי יש סוג מסוים של אנשים, או חבורה גדולה שמתעסקת רק במה עשית. והוא רוצה הרבה מעבר לזה.
תודה רבה לך, דויה.
וזה היה עוד פרק של הפודקאסט שלי, זה הזמן להתעורר. חקרנו לעומק את המשמעות של השיר עשיתי ולמה הוא נוצר, וניתחנו את המשמעות של המושג קונפורמיות ודרכי התמודדות איתו. תודה רבה לדויה גוברי על הרעיון איתה, ותודה לכם על ההאזנה. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג, יבנה, כאן כל יבנה. ואל תשכחו לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הפודקאסט שלי. נתראה בפעם הבאה.